מה קורה לנו? אנחנו צריכים לסדר כל הכלי שלנו, כלי העולמי, שהוא יהיה מסודר יום-יום, באותו כיוון, באותו כיוון מחשבה, באותו כיוון הכוונות, מהבוקר עד הבוקר, או מהערב עד הערב, או מצהריים עד הצהריים, תלוי איפה אנשים חיים. אבל 24 שעות אנחנו צריכים לחשוב כולם על אותו דבר. וזה דרך בלוגים ומאמרים וסרטים וקליפים ושיעור, ודאי עם כל התוספות עליו. הכל זה כמו איזה מין חבילה כזאת, שהמנה היומי הזאת היא צריכה להגיע לכל אחד, וכולם מתעסקים באחד. למה? כי אנחנו יודעים שהבורא ברא נשמה אחת, ואחר כך שבר אותה לחתיכות, וכל אחד חלק הקטן מאותה נשמה, וכל המטרה שלנו היא שהוא שם לפנינו זה לחבר שוב את כולנו יחד לאותה נשמה אחת. ולכן כמה שאנחנו משתוקקים לאותו דבר, חושבים על אותו דבר, חיים, מרגישים אותו דבר, זה עוזר לנו להתחבר. ודווקא בגלל שאנחנו כל כך שונים, כל כך רחוקים מכל מיני חלקי העולם, זה פועל דווקא לטובתנו ומביא לנו את האיכות, כוח איכות. ולכן יש לנו תקווה גדולה, אני מקווה שכבר השנה אנחנו נרגיש בפועל מה שמצפים. לכן שיעור היומי הוא כל כך חשוב. השיעור היומי הוא מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון בו זה שאנחנו קוראים איזשהו מאמר קטן, או איזשהו קטע משיעור של הרבש, וזה קטע רגשי או מאמר רגשי שעוזר לנו, לכולנו, למרות שכולנו חושבים על השיעור ומשתדלים להתקדם לקראתו במשך שעות היום. אבל אנחנו צריכים להיות בכל זאת בחלק הרגשי הזה קודם. ולכן מחצי שעה עד שעה לפעמים אפילו לוקח חלק הראשון הזה לכוונה כללית, לרצון הכללי שלנו להתייצב. ואחר כך בא החלק השני של השיעור, שהוא בדרך כלל או פתיחה לחוכמת הקבלה, או פתיחה לפירוש הסולם, או תלמוד עשר הספירות. זה יכול להיות עץ חיים של הארי, אבל חלק השני הוא תמיד מדבר על מבנה של העולם הרוחני. העולמות, הפרצופים, הספירות, מסכים, ועוד ועוד. על מה שאנחנו לא מרגישים. אבל בעצם צריכים להתקדם להרגשה של הטקסטים האלו, שאני נותן דוגמה, כמו שמוזיקאי שקורא תווים, הוא יכול לנגן אותם והוא יכול לשיר אותם, כי לפי התווים האלו הוא מרגיש אותם בפנים. או שכל דבר בחיים שלנו שאנחנו מקבלים מידע, ויש כנגד המידע הזה אצלנו, בתוכנו, איזה ידיעה, על התרגשות, על התפעלות, אז ככה אנחנו מתפעלים. ככה אנחנו צריכים להגיע למצב שאני קורא מלכות עולה לבינה, בינה עולה לחוכמה ומרידה משם אור חוכמה, והוא נכנס לזה רמפין, וזה רמפין עם מלכות מזדווגים, ולפי זה הם מולידים איזה פרצופים החדשים. פרצופים, זה רמפין, מלכות, עתיקה רחמפין, זיווג זון, משהו, אני לא מבין בזה כלום. אני צריך להגיע למצב שאני מרגיש את הפעולות האלו, לא בשכל, בהרגשה ממש, בצורה שזה יותר רגשי מכל דבר שבעולם הזה. כי זה באמת כך. כי הדרגה הרוחנית הקטנה ביותר היא במיליארד פעמים יותר מורגשת חזק ומובנת יותר בעיר מכל מה שיש בעולם הזה. כמו שאנחנו לומדים שמלכות דעליון היא פורצת ועוד נעשה כתר לתחתון. זאת אומרת, החלק הקטן ביותר מהעליון הוא יותר גדול מכל התחתון. לכן העולם שלנו, עם כל היקום שלנו, עם כל מה שאנחנו מרגישים וחיים, ועם כל הזמנים ומרחקים והכל, כולו כולו נכנס לעולם הרוחני כאיזושהי נקודה קטנה אחת. זה חלק השני של השיעור. להשתדל, אחרי שאנחנו בחלק הראשון נמצאים באיזו הכנה רגשית, להשתדל להרגיש מה שלומדים. זה כמו איזשהו, נגיד, הגעתי לאיזשהו מכתב סודי, שהוא מאוד חשוב, כולל בתוכו איזשהו מידע מאוד 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 חשובה לי, ואני רואה את זה כדבר שמכריע את חיי. ואני מסתכל, נגיד, לכתב סודי הזה ולא יכול לפתוח אותו, אבל בפנים אני רוצה. אני כולי בוער. זה מה שצריכים להרגיש בשיעור טס. אנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה. שלא חשוב כאן שאני לא מרגיש כלום. ולא חשוב שאני לא מבין כלום. חשוב כמה אני רוצה להרגיש. ולא כל כך חשוב כמה אני רוצה להבין. לכן כתוב, לא החכם לא מת. אלה אנחנו כלי הרגשה. הבורא ברא רצון ליהנות. לכן אנחנו צריכים לדאוג רק להתפתחות הרצון הזה בנו, מפני שאנחנו ירדנו מעולם אינסוף למטה, לעולם שלנו, למקום הכי גרוע. אתם יכולים לשמוח שאין יותר גרוע, לפחות זה טוב. ומקום שיש בו רצון לקבל הכי הכי קטן. ולכן כל ההתפתחות הרוחנית שלנו זה להגדיל רצון בגודל ובאיכות. ולכן בזמן שאנחנו לומדים חלק השני הזה, תלמוד עשר הספירות, שמדבר על העולמות, פרצופים, שם כל מיני מעשים רוחניים, אנחנו צריכים להבין שחסר לנו לזה רצון. ואם רצון יהיה מסודר, אז אנחנו נרגיש, אנחנו ניכנס לעולם הרוחני. מה זה ניכנס? נתחיל להרגיש אותו, זה נקרא להיכנס. ועכשיו בינתיים אנחנו נמצאים כמו בחוסר הכרה. שמה ההבדל בין האדם שהוא נמצא בחוסר הכרה למי שנמצא בהכרה? הרצון שלו לא מקבל, לא מרגיש איפה שהוא נמצא. כך אנחנו כלפי הרוחניות עכשיו. כלפי הגשמיות אנחנו נמצאים בהכרה, וכלפי הרוחניות אנחנו צריכים לפתוח רצון. אז זה מה שעושה לנו לימוד עצמו. אחרי שאנחנו גומרים את החלק השני ויש לנו איזה מאמץ שנתנו כדי להיכנס בכוח הרצון להרגשה הרוחנית, אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי של השיעור הוא בדרך כלל לפי המאמרים של בעל הסולם. הוא מחבר בין החלק הראשון והשני. כמו שדיברנו, החלק הראשון זה רגשי, החלק השני הוא כאילו יותר שחלטני, אבל זה לא נכון, אני עם הרגש שוב רוצה להיכנס לרוחניות. אז החלק השלישי הוא מחבר שניהם יחד. ואנחנו לומדים אז מאמרים על חוכמת הקבלה, על המדע וחוכמת הקבלה, פילוסופיה וקבלה, בחירה חופשית, מיני כאלו מאמרים שעוזרים לנו לקשור חוכמת הקבלה עם כל מה שקורה לנו ובעולם כולו כללי. ובזה אנחנו מסיימים את השיעור. החלק השלישי גם כן אנחנו עושים אותו יותר קל, כי אנחנו חושבים שבחלק השלישי בדרך כלל מצטרפים אלינו יותר אנשים מתחילים, מפני שאנחנו נמצאים בישראל ומתחילים ללמוד ב-3 לפנות בוקר. אז חלק השלישי שהוא מ-5 עד 6 לפנות בוקר, ואנחנו מופיעים שם בטלוויזיה, בערוצי טלוויזיה, אז יוצא שאדם אם רוצה הוא יכול לקום ב-5 בבוקר, להכין קפה, להפעיל מרוץ ולהיות איתנו יחד. ובהחלט כך הם עושים, והרבה אנשים כבר כך עושים. נקווה שאנחנו נגיע למצב שגם באמריקה זה יהיה ערוץ שלנו והוא יהיה מבוקש, ומהבוקר אדם יוכל להתקשר להפעיל את הערוץ. אנחנו מפעילים ערוץ 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ואין לנו כמעט תוכניות חוזרות. תוכניות החוזרות שלנו זה הם בעצם רק השיעור שלנו, שיעור היומי, שעוד פעמיים הוא חוזר במשך היום לאלו אנשים שלא יכולים לראות אותו בלילה, אז או ביום או בערב, וכך זה מסודר. אבל כל היתר תוכניות, אנחנו עושים הרבה תוכניות, הם לגמרי לגמרי ממש כל הזמן חדשות. החלק הראשון של השיעור, ובכלל אדם שאפילו לא לומד לפי הסדר שלנו, נגיד מתחילים, אז אנו לומדים בשיעורים של Learning Center, באנגלית או בשפות אחרות. אצלנו זה קמפוסים ישנם בכל המדינה, וגם כן יש בעוד מדינות קורסים למיניהם, או קורסים שאנשים מתאספים פיזית או שלומדים בדרך האינטרנט. לא חשוב, אדם שמגיע ללימוד, כמו שאתמול דיברנו על ההכנה לשיעור, העיקר ההכנה שלנו היא, וכל הלימוד שאנחנו צריכים לזכור זה שאנחנו נמצאים, כל אחד מאיתנו, מול כוח אחד, הבורא. ובהחלט בעל הסולם לכן בחר ממאמרים שלו לאדם שרוצה להיכנס לעולם הרוחני, לפתוח אותו, לגלות אותו, בנוסף למה שמרגיש את העולם הזה. הוא צריך לדעת שיש לו עסק רק עם אחד, עם כוח אחד, שנקרא בורא, שאין עוד מלבדו. ולכן המאמר הראשון שאנחנו לומדים, ושבעל הסולם שם אותו כעיקר, זה המאמר אין עוד מלבדו, מהמאמרי שמעתי. אתם יודעים שמאמרי שמעתי הם מאמרים להתפתחות הנשמה, ומאמר אין עוד מלבדו זה בעצם מאמר העיקרי, הקובע, שכולל בתוכו בעצם הכל. מה זה נקרא שאין עוד מלבדו? הוא מסביר שאין כוח אחר שפועל, שאם נראה לנו שיש עוד כוחות, זה בגלל שאותו כוח אחד אנחנו לא מרגישים, אלא מרגישים שכביכול פועל או פה או שם או שם או פה, כאן כל מיני כוחות, כל מיני תכונות, או דרך בני אדם או דרך כוחות הטבע, או אפילו אני בעצמי. זאת אומרת, יש לנו איזשהו מין במה כזאת, במה, כמו שהעולם שלנו כולו תיאטרון, ומשחקים על הבמה הזאת כל מיני דומם, צומח, חי ואדם, וכולם הם מסתובבים, אבל מי מפעיל אותם אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים. אז העולם הרוחני זה גילוי אותו כוח שמפעיל על הבמה הזאת את הדומם, צומח, חי ואדם. אותו אנחנו צריכים לגלות. אז אנחנו נדע למה הוא עושה זאת, מה הוא רוצה מאיתנו, איך אנחנו יכולים אולי לשנות את הגורל שלנו, את החיים שלנו, למה אנחנו יכולים להגיע. בקיצור, קשר עם אותו המפעיל זה הדבר העיקרי. כי אנחנו כבר, במשך ההיסטוריה שלנו, די מיואשים מזה שיכולים משהו לעשות על הבמה עצמה, אנחנו בעצמנו. ואם אנחנו עושים משהו ללא הבנה, ללא ידיעה, ללא קשר עם אותו הבמאי, יוצא לנו יותר גרוע. כי אנחנו פועלים כביכול נגדו. ותמיד אנחנו נמצאים מתוך זה בהרגשה שמפסידים, שלא מצליחים. לכן אומרת חוכמת הקבלה, מה שאדם צריך לעשות זה להשתדל בכל כוחו לגלות את הבמאי, את המפעיל. וכשיגלה אותו, אז ידע גם התחלה וגם אמצע ועד סוף הבריאה. המפעיל הזה, אם אנחנו מתחילים לחשוב עליו, אנחנו לא יודעים מה לחשוב. אומרים לנו מקובלים, אם אתה רוצה לאתר אותו, אתה צריך לרכז את עצמך על שני דברים. סך הכל. שאין עוד מלבדו, ושהוא טוב ומטיב. שאין עוד מלבדו, זה בעיה, כי אני לא מרגיש בעולם שלנו שיש כל הפעולות וכל החיים מסודרים לאיזה זרימה אחת, לאיזה כיוון אחד. אני מסתכל, הכל מבולבל. וכך בכוונה הבורא מסדר בהרגשה שלי ובהבנה שלי שהכל נמצא בבלבול, שאני מתוך המאמץ שלי, אם משתדל הכל לייחס אליו לסיבה אחת, אז בזה אני מסדר את הפנימיות שלי, את המבנה הפנימי שלי, שלאט לאט הוא יהיה מסודר כמו הבורא עצמו. ואז עד כמה שאני יוכל לסדר את עצמי מכל הבלבולים, והוא עושה אותם בכוונה, לאתר כל הזמן אותו אחד, למרות שיש מכות ויש דברים טובים, יש בלבולים ויש דברים ברורים מכל הצדדים, מהאנשים ומהטבע ומעצמי, בדרגות שונות, בצורות שונות של היחס אליי. אם כל הזמן אני משתדל להכיר אותו, אמנם שאני עדיין לא מכיר, אבל אני בזה כמו ממוזייקה, מהלגו, מהבלבול, מתחיל לאסוף בפנים אצלי אותה תמונה, אותה מערכת, כמו אצל בורא. ועוד חייבת להיות כאן תנאי אחד, השני, שבכל הפעולות שלו המנוגדות, שונות, אני צריך להשתדל לראות שהוא טוב ומיטיב. גם זה לא רואה אני. בדרך כלל החיים הם קשים ומבולבלים ולא נעימים, ותמיד אני הייתי עושה משהו יותר טוב. אבל אם אני נמצא מול האבסולוט הזה, אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, ורוצה להסכים עם זה, משתדל להסכים עם זה ולסדר אצלי כך תכונות והבנות שאני כן רוצה לראות במה שקורה טוב ומתי ואין עוד מלבדו. לא לשנות את העולם, אלא לשנות את עצמי פנימי, שכך אני באמת אראה שהכל מצוין והכל רק הוא כוח אחד. אני מגיע לסידור פנימי שלי כזה שנקרא כלי, מקום שיכול לקלוט, להרגיש ולהבין את הבורא. אם תוך לימוד, עבודה עם הקבוצה, עם החברים, בהפצה, בכל מה שיש לי במשך היום, בעבודה, בבית, עם עצמי, אני הכל עושה רק כדי להרגיש את העולם כטוב ומיטיב, ואין עוד חוץ מכוח אחד המפעיל אותי ואת העולם. זה בעצם המאמר הראשון מהשמעתי, זה בעצם הכוונה שלנו שצריכה להיות הקבועה בנו, כדי שאנחנו נקייל אותנו כמו כלי ניגון, שאז נגן ניגון הנכון, שאני אז ירגיש את הבורא ויבין אותו ממש שהוא מנגן על המיתרים שלי, של נשמה. או אפשר להגיד, כמו בטכניקה, שאנחנו נכנסים איתו לרזוננס, לאותם התנועות, לאותם הרגשות משותפות. זה בעצם העיקר שאנחנו צריכים לעשות. בעל הסולם מתאר את הדבר הזה, הקיול הזה שלנו כלפי הבורא, בעוד הרבה מקומות. קודם כל שיש לנו בקיול הזה, אחר כך עוד ועוד ועוד, 125 מדרגות של ההתקרבות שלנו לפי הרגש ולפי השכל לבורא בקיול יותר עדין, שאנחנו עוד יותר ועוד יותר ועוד בעדינות ועוד יותר בדיוק, בדיוק יתר מסדרים את המערכת שלנו פנימית. אבל תמיד אנחנו צריכים להבין, מבחוץ אין מה שישתנה. אם בורא משתנה, סימן שהוא לא אבסולוט. האנשים צועקים שהוא ישנה את היחס שלו אלינו. זה טעות. קודם כל אנחנו רואים גם כן משך ההיסטוריה שאף פעם זה לא קרה. אנחנו מדברים מול החוק. הטוב אמיתי ואין עוד מלבדו, זה החוק, כמו חוק המשיכה, כמו חוקים, כל חוקי הפיזיקה, גם זה חוק. וכך זה כתוב עליו בחוכמת הקבלה, וכך כתוב גם כן בתורה. חוק נתן. ולכן כל השינויים בנו, עד כמה שאנחנו לא נפקה אליו סתם, רואים שזה לא עוזר, אלא עד כמה שאנחנו נרצה לשנות את עצמנו בהתאם אליו. אז מהמדרגה הזאת האחרונה, הנמוכה ביותר, ב-125 מדרגות, אנחנו מתחילים להתקרב אליו. במבנה הפנימי שלנו, שעכשיו אנחנו לגמרי הפוכים אליו, וצריכים יותר ויותר ויותר לסדר את עצמנו דומים לו. ורק בזה אנחנו יכולים לשנות את עצמנו, את הגורל שלנו, את ההסתכלות שלנו על החיים. יש מאמר יפה שגם כן תומך במאמר אין עוד מלבדו, שנקרא אחור וקדם צרטני, שבעל הסולם מסביר שהבורא בשני צורות, באי נעימות ונעימות, בהבנה ובבלבול, והעיקר מתוכי או מחוץ לי, מהסביבה, כל הזמן מבלבל אותי ומשנה אותי. נראה לי שאחרים משפיעים עליי ולא הוא. נראה לי שאני משתנה ולא שהוא משנה אותי. וגם כן לכל מיני כיוונים. ואז, אם אנחנו יכולים, כמו סוס כלפי הרוכף. להשתדל כל פעם להבין את ההתנהגות שלו איתנו, בלרצות להידמות בפעולות שלו, כך שאני רוצה בעצמי לעשות אותם פעולות, מה שהוא עושה דרכי בכוח. בזה אני יכול להתחיל להרגיש אותו כרוכף עליי. נו, ויש עוד מאמרים שמדברים על זה. אבל הגישה הזאת היא גישה מאוד שונה, מהפכנית, ממה שאנחנו רגילים בחיים שלנו, ממה שהדתות אומרות לנו כלפי היחס לאלוקים. אלה יוצא שאנחנו נמצאים בהטבע, ולכן הטבע הוא בגימטריה האלוקים, שלדבר על הבורא, על או על האלוקים, או על חוק הטבע, זה אותו דבר. והכי טוב אם אנחנו באמת נתייחס אליו כך, כמו לחוק, כי אז זה יחייב אותנו להשתנות ולא לחכות עד שהוא ישתנה. כי בדרך כלל האדם הוא כאילו נכנס מתוך האגו שלו, מתוך הקליפה שלו, לאיזה עקשנות, ורוצה לחכות עד שבורא ישתנה. וזה לא יקרה לעולם, כי החוק הכללי האבסולוטי הוא לא משתנה. הוא ברא בפעולה אחת אותנו, לא עשה כלום חוץ מזה, רק עולם אינסוף, וזהו. ואנחנו נמצאים בזה, רק תלוי בנו איך אנחנו נפתח את עצמנו להרגיש אותו המצב, אותו העולם האינסוף שבו אנחנו נמצאים. עכשיו אנחנו נמצאים בו גם כן, אבל הכלים שלנו, תכונות שלנו, הן לגמרי מנוגדות לא, ולכן אנחנו מרגישים ההפך לגמרי ממנו, שנקרא העולם הזה. ועד כמה שאנחנו נשתדל להשתנות, כך אנחנו מעוררים בהשתדלות שלנו, ברצון שלנו, בהשתוקקות שלנו, הכוח מהאינסוף שפועל עלינו יותר. אנחנו אומרים, מגיע אור המחזיר למוטף ומשנה אותנו. הוא לא מגיע לאף מקום, מאף מקום. אלא אני בהשתוקקות שלי, שאני משתוקק להגיע לזה, אני בזה מעורר את הכוח הזה, השדה הזה שאני נמצא בו, שדה אינסוף. ואז זה פועל עליי. ושום דבר לא מגיע, ושום דבר לא בא ולא הולך ולא יוצא. כל השינויים הם בתוך הרגשת האדם בלבד, בכלי קליטה שלנו בלבד. ולכן כל כך חשוב לנו לא לשכוח שאנחנו נמצאים מול אחד בלבד. האנשים שמשתוקקים לגלות את האחד הזה הם נקראים ישר כל או ישראל. זה שם שהוא מחובר, משני מילים האלה. ישרא זה ישר, וכל זה אלוקים, בורא. אז מי שלוקח מעצמו את הכיוון הזה כלפי הבורא, הוא כך נקרא. ולכן הדרגה הראשונה שאנחנו צריכים להגיע אליה, זה נקרא שמע ישראל, שלהגיע לדרגת הבינה שזה נקרא שמיעה, זה תיקון הראשון, השם אלוקינו, הוא אחד. שזה תמיד שיהיה לך, אם אתה רוצה להיות מכוון נכון, תכוון את עצמו לאחד. ולכן אנחנו כך צריכים כל רגע שבחיים שלנו לא לצאת מהכיוון הזה, לגלות כוח אחד שהוא פועל בכל המציאות, ואיתו למצוא קשר ואיתו לקלוט. אנחנו נמצאים היום בתהליך מאוד מיוחד שבהיסטוריה, שהעולם מתחיל לגלות גם כן מהחומר כמשבר גלובלי, כעולם האינטגרלי, שבאמת הכל אחד. אנחנו מגלים את זה דרך האקולוגיה, שהכל קשור זה לזה. אנחנו מגלים את זה דרך הקוסמולוגיה, שזה הכל קשור זה לזה. אנחנו מתחילים להרגיש את זה בגלובליזציה הזאת, שפתאום דומם, שייך לצומח, שייך לחי ולמדבר, וכולנו נמצאים במערכת אחת. וכך לאט לאט אדם שבעולם הזה הוא מתחיל יותר ויותר בהכרח מתוך החיים שלי להתרגל לרעיון הזה שהכל זה אחד וכולנו קשרים יחד ונמצאים תחת כוח אחד שפועל עלינו ואי אפשר לברוח ממנו. אלה הדבר היחידי שכל המשברים האלה ילמדו אותנו, שאנחנו צריכים להגיע לאיזון, לקשר הנכון עם אותו כוח הכללי. ובמידה הזאת אנחנו נפיח מאיתנו את הרגשת המשבר. כי סך הכל, כל הצרות שאנחנו מרגישים, זה מתוך זה שאנחנו לא נמצאים איתו באיזון, בהתאמה. אז אנחנו רואים שישנם אנשים שהם רוצים להתקדם להכרת האלוקים מתוך הנקודה שבלב שלהם, שיש להם דחף לזה. זה נקרא גילוי הנשמה. וישנם אנשים שנמצאים בעולם, כל היתר מיליארדים, שלא משתוקקים לגלות את הכוח אחד שפועל. אבל החיים שלנו הם מסודרים בצורה כזאת, ההתפתחות הזאת באבולוציה מדור לדור הביאה אותנו למצב שאנחנו היום נאלצים, מחויבים, לגלות את הכוח הזה אחד, מתוך זה שפשוט נמצאים בתלות המתגברת זה עם זה, והטבע סוגר אותנו ולוחץ עלינו בכל מיני מכות אקולוגיות, ועוד ועוד שיתגלה בזמן הקרוב. כך בסופו של דבר אותו כוח הבורא הוא יקדם את הכל האנושות. חלק העליון מהפירמידה שמשתוקק עליו, כמה שיהיו עוד חברים כאלו כמונו בעולם, ונגיד 10% מהעולם, אני לא חושב שזה צריך להיות הרבה, וכל היתר הם התקדמו מתוך הצרות. מתוך המשבר שבעולם הזה מרגישים שאין מה לעשות, שצריכים לברוח מהסכנת ההשמדה, מסוף החיים, מסוף האנושות. וכך כולנו יחד נמצא באיזה מקום בשנים הקרובות, אני מקווה, זה את זה. אותם האנשים שמשתוקקים לבורא מצד הנקודה שבלב, ואותם האנשים, כל המיליארדים, שירצו להגיע גם כן לאותו, להבנה מה לעשות מתוך הצרות שלהם בעולם הזה, אנחנו נמצא בעצם אחד את השני, והם יקבלו מאיתנו את אותה שיטה איך לחפש, איך למצוא אותו כוח אחד יחיד ומיוחד שהוא הטוב ומטיב, והוא אחד ואין עוד מלבדו. וכשאנחנו כולנו נגלה את זה, כל האנושות, כמו שכותב בעל הסולם במאמר מהות חוכמת הקבלה, שכל האנושות בסופה היא חייבת לגלות את האלוקות ולהתחבר שם יחד, וזה צריך לקרות ממש בזמן הקרוב, כמו שמקובלים אומרים וכתבו את ההיסטוריה שלנו במשך כל הדורות מהאדם הראשון ועד היום, ובהחלט עד כה כך זה יתקיים. לכן כל אחד מאיתנו, עד כמה שהוא יבנה את עצמו נכון לגלות אין עוד מלבדו וטוב ומטיב, עד כמה שישתדל למצוא ולהגיר בתוכו את הניסיון איך ללכת בדרך הזאת, הוא יהיה מאוד חשוב ומבוקש מכל האנושות, כדי ללמד, כדי להסביר, כדי לעזור למיליארדים האלו שגם כן יצטרכו לעשות זאת, אבל לא יוכלו לעשות את זה לבד, כי אין להם אפילו נקודה הזאת שבלב שידחוף אותנו, אלא יצטרכו פשוט להתחבר אליכם, וכך תלוו אותם לגמר התיקון. לכן, כמה שיותר מהר אנחנו נחייב את עצמנו שרק המחשבה הזאת, אין עוד מלבדו וטוב ומטיב, הם חייבים להיות לפנינו כמטרה, זה חייב להיות כתוכנה הפנימית שלי, זה חייב להיכנס בי, שרק לפי זה אני מפנח כל מקרה שבחיים, זה חייב להיות ממני שיוצא כל מחשבה וכל רצון וכל פעולה מאותה הרגשה שאני פועל עם אין עוד מלבדו וטוב מטיב יחד, כמו סוס ורוחבו. אז בהתאם לזה אנחנו בהחלט נגיע לגילוי אותו הרוכב עלינו חוק אחד, ו נגלה את החיים הנצחיים שלנו. שאלות. אתם נרדמתם לכולם, כן? לא? שני מיקרופונים.
Hi, Rav.
Hi.
From what I'm understanding, nature is good.
ממה שאני מבין, הטבע הוא טוב.
And everything was created for man to be consumed and used.
והכל נוצר בשביל שהאדם משתמש בו.
So something like vegetarianism would be an unnatural restriction.
אז נגיד צמחונות זה איזושהי הגבלה לא טבעית.
Why then do I feel so conflicted and guilty about killing animals?
אז אם ככה למה אני מרגיש כזה קונפליקט וכאלה רגשות אשם לגבי הרג של חיות?
אנחנו מההיסטוריה שלנו לומדים ש כל אלפי שנות ההתפתחות האנושות, כמה שאנחנו מכירים את האנשים, הם אכלו תמיד גם צומח וגם חי, גם אכלו בני אדם גם חי, ואף פעם לא חשבו שיש משהו שזה לא יפה. המחלה הזאת הגיעה לנו רק במאה ה-20. לא היה לפני זה. אני מבין שישנם אנשים שיותר אוהבים אוכל צמחי, וישנם כאלה שאוהבים בשר. אז אם זה בא להם מהטבע, זה משהו אחד. אבל אם זה מגיע מכל מיני תסכולים, תחכומים פסיכולוגיים או פילוסופיים, אז אנחנו צריכים בכל זאת לחשוב מאיפה זה מגיע. יכול להיות בתת הכרה, אני גם כן חושב על עצמי שאני חי, איך אני יכול לאכול משהו כמוני? יכול להיות שזה מגיע מתוך זה שיש לי איזשהו רגש מפותח לסבל. אז איך אני מסתכל שהורגים חיות ואחר כך אני אוכל אותם? אני יכול להבין את זה. רק אני, זאת אומרת שזה, שישנם כאן איזשהו בעיות פסיכולוגיות לאדם. ואם הוא מרגיש כך, אז אני לא צוחק מזה, ואני מסכים איתו שכך הוא מרגיש יותר טוב. שלא טוב לעשות כאילו בזה צער לחיות. אם אתה שואל מצד חוכמת הקבלה, ההתפתחות שלנו של הרצון לקבל הוא מגיע בארבע שלבים, ארבע בחינות דור ישר, והאדם הוא בחינה אחרונה, מלכות. כשאנחנו מתפתחים יש לנו בחינה א', ב', ג' וד', 1, 2, 3, 4. הבחינה האחרונה הזאת היא אדם. מן, סליחה, אולי מן זה גבר נקרא, אבל מן זה בסדר, כן? יופי. לפני זה חי, animal. לפני זה vegetable, כן? ולפני זה דומם. כל ההתפתחויות האלו הקודמות לאדם, הם באו כדי לגרום קיום לאדם. הם כל הזמן משתנות. אנחנו היום נמצאים באיזשהו התרגשות, למה פתאום נעלמים איזה זנים, ולמה יש כאלה ש פתאום מתגלים. זה כל השלבים האלה הקודמים, הם צריכים כל הזמן להשתנות כלפינו. היו דינוזאורים, אחר כך לא, עכשיו אפילו בזמנים שלנו המון 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 כל מיני סוגי צומח וחי נעלמים, ובמקומם אנחנו מגלים דברים חדשים. אנחנו חושבים שלא ראינו אותם קודם, הם לא היו קיימים קודם, ופתאום אולי כמה שנים אחרונות רק הם התחילו בעולם שלנו לצמוח או להתאבות כחיות, וקודם זה הם לא היו. זאת אומרת, אדומם צומח חי, הם חייבים כל הזמן להשתנות כדי לחזק את מין האדם, ולכן אדם בזה שהוא משתמש בהם בכולם בהכל, אבל בצורה שהוא יודע שהוא משתמש כדי להתקיים. וכך אנחנו רואים לפי המבנה הכלי, כל האור שמגיע מדרגות הקודמות הם נקראים 9 ספירות, 9 הספירות הראשונות. הם כולם קיימים רק, אך ורק כלפי המלכות, רק כלפי המלכות, ולכן מותר לנו להשתמש בהכל רק על מנת להשפיע. אם אתה עושה כוונה נכונה באור חוזר, איך אתם ככה עושים? אז מותר לך להשתמש בהכל, ובזה אתה מצדיק את הקיום שלהם. אז אני לא אומר לך להתחיל לאכול בשר או לא, זה עניינך, אבל אם אתה משתמש נכון בהכל מה שיש בעולם הזה, בהכל, אתה בזה מצדיק את הדברים האלה שהם קיימים. חוץ מזה צריכים להבין שאנחנו הגענו למצב של האגו שלנו הסופי, ולכן יש בנו היום כל כך הרבה שינויים מוזרים בתוך האגו. תראה מה קורה עם המין, צורות מוזרות שלא היו כל אלפי שנים, לא עד כדי כך. תראה מה שקורה עם משפחה, יסוד החיים נהרסת. מה קורה עם הילדים? לגמרי הולכים לאיבוד. מה קורה עם התרבות, עם החינוך, עם כל דבר? אז גם עם זה, כחלק מהקלקול הסופי שמתגלה, צריכים להיכנס לאיזון, להשתמש בהכל בצורה נכונה. בבקשה.
I thank the Rav for this amazing opportunity, and I want to say I'm particularly grateful for the existence of the virtual Congress beforehand. For reasons I couldn't explain, it's personal, but it would have been impossible for me to be here otherwise. It's amazingly important.
אני רוצה מאוד מאוד להודות, ובמיוחד להודות על הקונגרס הווירטואלי.
My question is this, based upon what the Rav said earlier. It's important to maintain thought together in a 24-hour period. I assume that our kalim see this 24-hour, what we perceive as 24-hour period is actually the state of the similarity of thought. Yet we don't see this in space. We're fine. Oh, I'm sorry.
השאלה שהיא נוגעת לגבי מה שאמרת קודם, לגבי ההכנה, לגבי העניין שאנחנו צריכים להיות 24 שעות בתוך התהליך.
Yet in space we don't see the same relationship. It's fine to learn all over the world.
אבל בחלל אנחנו לא רואים את אותו התהליך.
Is it that time is more spiritually connected?
האם זה בגלל שהזמן הוא יותר מחובר מבחינה רוחנית?
And does this relate to some so to speak some specialness about the evolution of the parts of theme versus the relational, so to speak, their relational distribution in spirituality.
והאם זה קשור באיזושהי צורה להתפתחות הפרצופים?
Or versus the relational distribution in spirituality.
לעומת החלוקה היחסית ברוחניות. שאלה לגבי השתוות הצורה.
השתוות הצורה של המבנה היקום, חיים. חיים רץ. תשמע מה שאני שואל. השתוות הצורה בין מבנה היקום למבנה הרוחני?
אני לא הבנתי שום דבר מהשאלה.
אז תשאל אותו שוב מה הוא רוצה, מה אתה רוצה ממני? איך אני יכול לענות על השאלה אם אני לא מבין?
I apologize to the Rav.
שאלה רק, בלי הסבר.
The difference between time that we have, whether in physicality related to spirituality, the time we need to be together in a 24-hour period, and how that relates to thought, versus in space we can be in the internet anywhere distributed throughout the world, and that's okay.
השאלה היא לגבי העניין הזמן הפיזי שאנחנו צריכים להיות בזה, לעומת זה שכאילו ברוחניות אין זמן.
כן. שאנחנו יוצאים להרגשת העולם הרוחני, אנחנו פועלים בשדה בלבד, כמו שאתה נכנס לתוך הים, מכל הצדדים מים. זה באמת כך נקרא מים, כי זה אור דחסדים קודם כל, שבו יש גם כן הירת חוכמה. אור דחסדים הזה הוא ממלא את הכל, אין לו ימינה שמאלה מעלה מטה שום דבר. בכל הים הזה ישנם כמו עיגולים שהם באים כמדרגות כלפי אור החוכמה, כמו בשדה מגנטי או אלקטרוסטטי, שבהתאם לכוח השדה אז ככה הוא משתנה כלפי משהו מהמרכז שלו. כשאדם נכנס להרגשה הזאת הוא מרגיש את עצמו בחושים שאין בהם הרגשת הזמן, תנועה, מקום וקיום המציאות כמו שבעולם שלנו. יש לו שם גם כן זמן, תנועה ומקום וקיום של הכל, אבל הם כך נקראים בלבד. זמן זה נקרא פעולות שאדם עושה בשינוי עצמי. תוצאה מפעולות האלה, שינוי שלו, איך שהוא נע בתוך הצדה הזה, זה נקרא תנועה. הוא נע בשדה הזה בהתאם לשינוי הפנימי שלו, עד כמה שהוא כלפי השדה הזה נמצא יותר ויותר ויותר מתאים לשדה. בהתאם לזה הוא נמשך יותר למרכז שלו. ומקום זה תמיד המיקום שלו בתוך אותו השדה. הוא תמיד נמצא בנקודת איזון שלו בתוך השדה. כמו נגיד אנחנו בתוך שדה מגנטי או אלקטרוסטטי, שהמטען תמיד נמצא בשדה הזה באותו מצב, באותו מקום, איפה שהוא נמצא באיזון עם השדה. כך אנחנו. אין לי יותר למה להידמות את הרוחניות. העיגולים האלו שאנחנו עוברים בשיפור הפנימי שלנו מעיגול לעיגול, כי משתנים אנחנו ואז משנים את המקום שלנו בשדה הזה יותר קרוב למרכז. עיגולים האלה נקראים העולמות, בתוכם יש עיגולים יותר פרטיים שנקראים פרצופים, בתוכם יש עיגולים עוד יותר פרטיים שנקראים ספירות. סך הכל 125 עיגולים כאלו, שאני מעיגול לעיגול בשינוי עצמי מתקדם, נע בהם. מהשדה הזה עליי פועל חוק אחד, כוח אחד ללא שינוי. הוא רוצה רק דבר אחד. מה זה רוצה? זאת אומרת, פועל זה נקרא רוצה. כל הזמן לא משתנה. הוא פועל רק כדי למשוך אותי למרכז שלו. כל השינויים הם רק ברשימות שבי, שאני כל הזמן משתנה. הרצון שלי, או נגיד מטען החשמלי שבי, הוא כל הזמן עולה. אתה יכול להגיד, האגו שלי כל הזמן מתפתח. ואז אני נמצא כל רגע באיזון יותר ויותר עם השדה הזה. אני מתרחק יותר ויותר ויותר מאותו המרכז הטוב. אבל זה בגלל שאני משתנה, אוטומטית זה קורה לי, כי רשימות כל הזמן אצלי מתעוררות ומשתנות חדשות. לכן אם אנחנו לא נתחיל לשנות את עצמנו, המצב שלנו רק יהיה יותר ויותר גרוע. בשדה הזה לא נמצא רק אני, נמצאים עוד 7 מיליארד נגיד כמוני, כאלה צ'ארג'ינגים הקטנים, המטענים הקטנים. וכך כולם מרגישים, פחות או יותר, שרע להם. לפעמים מרגישים טוב, כי בלי הרגשת הטוב אנחנו לא היינו יכולים לחיות, להרגיש את החיים, להבחין בין רע זה לרע שני. אבל אנחנו מגיעים בהתפתחות שלנו, בהתרחקות מהמרכז הטוב, בהגדלת הרצון שבנו, האגואיסטי, בשוני מאיתנו, מהבורא. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתרחקים ממנו למעגל המקסימלי. ושמגיעים לזה, מתחילים להרגיש את עצמנו מחוברים יחד. הוא מתחיל לפעול אלינו, לא שהוא השתנה, אבל כך אנחנו מרגישים שהוא מתחיל לפעול אלינו, בכולם יחד. אנחנו מתחילים מזה להרגיש שאנחנו קשורים יחד. ואז בעיה שלנו הרבה יותר גדולה. כי אני במצב הזה עלול להרגיש לא חוסר האיזון שלי כלפי אותו כוח, אלא חוסר איזון של כולם. זאת אומרת, הצרה שלי עכשיו היא יכולה להיות הרבה יותר גדולה מהרגיל. זה נקרא שאנחנו תלויים זה בזה, שעבור כל אחד ואחד בעולם אני עכשיו יכול להתחיל לסבול. למצב כזה אנחנו נכנסים. זה מצב שנקרא צירי לידה. זה כמו שלפני לידת העובר יש כל, קודם כל ההתפתחות שלו פנימית, הדרגתית, תוך 7-9 חודשים. ויש מצד האמא, עזרה, והכל ככה כדי לקדם אותו, לקדם אותו כדי להגדיל את האגו שלו. אבל אחר כך, בשלב האחרון, מתחיל להגיע דווקא דבר הפוך. אמא, במקום להיות טובה, יחסית, מתחילה ללחוץ עליו, שיצא ממנה. המשבר הזה הגלובלי שאנחנו מרגישים היום, שעובר על כולם יחד, זה כמו שהלובר הכללי עובר לחץ כדי להוציא אותו כולו, לא חלקים, על ידי, קודם הוא גדל על ידי לחצים מיוחדים על כל מיני חלקים שלו פרטיים, ראש, ידיים, רגליים, גוף, ואז הוא התפתח. עכשיו לחץ הכללי, כאילו אין לאן לברוח, רק ממש לצאת מהמצב. ואנחנו נמצאים בדיוק במצב הזה. לכן בהתפתחות הזאת הגלובלית אנחנו נרגיש עכשיו עד כמה שאנחנו לא מאוזנים עם אותו כוח הבורא, עד כדי כך שלא יהיה לנו ברירה, אנחנו נשתדל להתהפך במקום ראש למעלה עם ראש למטה, כמו עובר לפני הלידה. זאת אומרת, להחליף את כל הערכים שלנו ולקבל בדיוק את הערכים של הבורא, ואז להיוולד. ואז אנחנו נרגיש את העולם, שנה, נפש, קיום המציאות. זאת אומרת, פרמטרים הרוחניים. ונרגיש שהכל זה מעל הזמן. עוד לפני איינשטיין ופיזיקה המודרנית, במאה ה-11 הרמב״ם כותב שכל העולם הגשמי שלנו הוא נמצא למטה ממהירות האור, שזה נקרא למטה מהזמן הרוחני או בתוך הזמן הגשמי. והיום אין לנו בעיה אפילו מהמדע להבין שהזמן הוא דבר היחסי, שהוא יכול להשתנות, הוא יכול ללכת אחורה, הוא יכול, זה הרגשה שלנו, ולא שזה קיים מחוץ לנו. שאנחנו נדבר בהרצאה הבאה, או לא יודע בדיוק מתי, או היום או מחר, על תפיסת המציאות, אז אנחנו נדבר על זה, שאין זמן ואין מקום ואין תנועה, אלא הכל זה בהתפתחות, בהתפעלות, בתוך הרצון שלנו. אם הרצון שלנו מוגבל, אנחנו מרגישים את עצמנו כך. אם הרצון שלנו הוא לא מוגבל, זאת אומרת לא בזה שהוא סופק, אלא הוא פועל כדי לתת, להתחבר עם האחרים, כל הפרמטרים האלו הם לגמרי מאבדים את הגבול, ואין לנו לא זמן ולא מקום ולא תנועה, אין שום הגבלות. בסדר? נו, מהר.
Okay, hi Rev. Since I've been studying Kabbalah, I've noticed the only time I really suffer greatly is when I start to believe in other powers besides the creator.
מאז שהתחלתי ללמוד קבלה, אני שם לב שהזמן היחיד שבו אני ממש סובל וכשאני מתחיל להאמין בדברים אחרים חוץ מהבורא.
So can this mindset of constantly thinking that there are none else besides him be achieved through simply making it a habit to read the article when I'm in doubt of this fact?
אז האם העניין הזה של להגיע למצב שאני כל הזמן מרגיש שאין עוד מלבדו, האם אפשר להגיע לזה פשוט על ידי זה שאני כל הזמן פשוט קורא את המאמרים? את המאמר אין עוד מלבדו, כוון ספציפית לזה.
מקובלים הגיעו למצב הרוחני אפילו בלי לקרוא את המאמר הזה משחקי ההיסטוריה, אבל חשבו על זה כל הזמן, ודאי. אבל לא שאדם צריך לשבת וכל הזמן לקרוא או מאמר אין עוד מלבדו, או בכלל לעסוק רק בחוכמת הקבלה. אדם צריך לחיות את החיים שבעולם שלנו. הוא צריך להתחתן, להיות בעל משפחה, הוא צריך לרכוש מקצוע, לעבוד, הוא צריך להיות בקשר עם הקרובים שלו. ועם כל זה יחד, להיות בהתפתחות הרוחנית. התרחקות מהציבור, מהסביבה, מהחיים, זה לא דרך להתפתחות. אנחנו נמצאים בעולם שלנו שכך הוא בנוי, שאם אדם משתמש במה שנמצא בדרכו בצורה הנכונה, הוא מתפתח, ומתפתח בצורה אופטימלית. ואם הוא מתחיל לארגן לעצמו כל מיני תנאים מוזרים, שונים, מוזרים כאלה, אז זה לא עוזר לו, אלא ההפך, מבלבל. לכן אין עוד מלבדו זה מאמר, צריכים כל הזמן להיות בשימוש שלו, במימוש שלו, אבל במשך החיים הרגילים שלנו.
Yo distingo dentro de mí dos fuerzas, la una que soy buena y la otra que soy mala.
Hay mabdila betochi shtei kochot, achat tov ואחת רע.
I distinguish two forces within me, one good, one bad.
Que soy como un ángel y como un demonio o una fiera.
שאני כמו מלאך או שאני כמו שטן.
When I'm like an angel or like a devil.
Dos fuerzas que van como dos caballos en sentido contrario.
שתי כוחות שהולכות מנוגדות, כאילו שתי סוסים בכיוונים שונים.
Two contradicting forces, like two horses in two opposite directions.
Amo al creador, pero no sé cómo unir estas dos fuerzas. ¿Qué debo hacer?
אני אוהבת את הבורא, אבל לא יודעת איך לחבר את שתי הכוחות. מה אני צריכה לעשות?
I love the creator, but I don't know how to bring those two forces together. What should I do?
יש דבר טוב שאדם מגלה את שתי כוחות שבו. שאלה מה זה טוב ומה זה רע. אתם יודעים שזה הכל תלוי באיך שאני מאבחן את הדברים. וגם כן היום אני יכול להיות שחושב עליהם כך ומחר זה אחרת. בדרך כלל ממה שאנחנו יכולים ליהנות, אנחנו חושבים שזה טוב. וממה שאנחנו סובלים, אנחנו חושבים שזה רע. אנחנו דיברנו כבר על זה, שחוץ מבירור טוב ורע, זאת אומרת, נעים ולא נעים, יש לי אות טוב ורע אחד, שזה נקרא אמת ושקר. זאת אומרת, סתם להגיד טוב ורע, זה כאילו לא להגיד כלום. אלה יש עניין של מר ומתוק, sweet ו bitter, נו נגיד, ויש עניין של אמת ושקר. איך כותבים? אני לא יודע. false lse ו true. אז אלה ברגש, ואל בשכל. טוב או רע אני לא כותב, כי טוב אני יכול להגיד על אחד משניים האלו ועל אחד משניים האלו גם כן. אין טוב ורע, יש מר ומתוק שאני מרגיש, ואמת ושקר. עכשיו אני צריך לעבוד תמיד בדבר אחד, זה חייב להיות אצלי העיקר, וכלפי האמת שאני ארגיש או רע או טוב ברגש שלי, היינו או מר או מתוק, לא חשוב. כתוב, אדם צריך לברך על הרע כמו על הטוב. מי יודע מה טוב ומה רע באמת? אנחנו יודעים שדברים, נגיד, דיברו כאן על הטבעונות, על הבריאות. כן? מה שנראה לנו מתוק זה הכי גרוע, נכון? נגיד, אם זה מדובר על האוכל. לכן, מה שאני ממליץ לגברת, לא להתחיל לברר שום דבר בפנים, אני לא יודע. חוץ מבירור אחד, מה זה אמת? האמת, אנחנו דיברנו, זה אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב. זה הכל. את זה אני צריך כל הזמן לברר. שוב חזרנו לאותו הדבר. ואני לא צריך להילחם עם רשי בי לגמרי. אני גם כן לא יודע אם זה נכון. יכול להיות שכל הנטיות שלי, שהן כל כך לא טובות, אני אוהב לשקר ולגנוב ולהשתמש בכולם, לנצל את כולם, ומה לא. יכול להיות שהם דברים טובים, מי יודע? הרי גם שכל שלי הוא היום לא טוב, הוא לא נכון. ואני דווקא מברר עמו. איך אני יכול את זה לעשות? לכן, על בטוח אנחנו הולכים רק על דבר אחד. אמת זה נקרא אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. לא. זאת אומרת, אני בזה לא מתחשב בהרגשות שלי, נעימות או לא נעימות, אלא כל הזמן רוצה רק להיות בחיבור עם הבורא. ואז ההשתוקקות שלי לחיבור היא תברר לי כל פעם רגשות והבנות בלב ובמוח מה יותר נכון. וכך זה שאני אכנס לרוחניות גם כן. עד סוף כל הדרך, עד גמר התיקון, רק בזה להחזיק. Yes.
Yes. I understand that we have to do
לא שומעים.
A correction in one lifetime.
אני מבינה שצריך לעשות את כל התיקון בחיים אחד.
What happens, Rav, if God forbid we die midway?
מה קורה אם אנחנו מתים באמצע?
Do we reincarnate?
האם אנחנו מתגלגלים שוב?
אדם מתגלגל שוב אם הוא לא הגיע לגמר התיקון. לא חשוב באיזה מצב הוא נעצר. אנחנו נמצאים במערכת גדולה מאוד. כל אחד מאיתנו נמצא בתפקיד מיוחד. לכל אחד יש גורל משלו. על גורל שלו משפיעים האחרים. אני תלוי בכם, אתם תלויים בי. מה לעשות? אם הייתי מתפתח לבד, נראה לי שהייתי הולך הרבה יותר מהר. אבל אתם מושכים אותי ברגליים שאני לא אברח. אני אומר ברצינות. אבל זה גורל שלנו, מה לעשות? כן. אז מה אני רוצה להגיד? שאדם, שוב, זה שייך לאותו בירור, רק להשתוקק, לגלות כמה שיותר, אין לבדו וטוב ומטיף, כמה שאנחנו נגיע לי, כמה שאנחנו נגיעים, אנחנו לא יודעים. יש אנשים שבוחרים, אני בשביל מה לי כל כך להתאמץ? אני אלך לרכוש איזשהו מקצוע, נגיד נגר, תוך שנתיים עובד, רוכש מקצוע, הולך לעבוד, יש לו פרנסה, יש לו הכל, החיים פשוטים רגילים. יש אדם שלומד מאוד מאוד קשה 20 שנה להיות רופא, ועבודה אחר כך גם כן לא, 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 לא פשוטה. כל אחד כאילו בחר בדרך שלו. ברוחניות אנחנו לא יכולים את זה לעשות. אנחנו רק צריכים לשאוף למקסימום. ומתי אדם גומר את החיים, באיזה מצב הוא גומר את החיים, אף אחד לא יכול להגיד, כי זה לא תלוי בו בכלל. לא שזה תלוי בבורא, זה תלוי בעוד אלפי ומיליונים ומיליארדים של הנשמות, שאנחנו כולנו קשורים יחד. שאנחנו מסתכלים על העובר שמתפתח בתוך הרחם, קודם איזה יד, אחר כך קצת רגל, קצת אחר כך כבד, אחר כך אוזן, אחר כך עוד איזה חתיכה בגוף, אחר כך עוד איזשהו איבר הפנימי. איזה מערכת משובחת, מורכבת, כדי שיתפתח סך הכל משהו אחד קטן. לפי איזה תהליך זה הולך? אנחנו עדיין לא יודעים ולא מבינים. אנחנו לומדים את זה בחומת הקבלה. קודם כלים קלים, אחר כך יותר רבים, ימין, שמאל, אמצע, יש סדר מיוחד. לא. אבל אנחנו לא יודעים לאן אנחנו שייכים, לאיזה חלק מהגוף הכללי. ולכן אדם צריך להבין שכל מה שמגיע לו, מגיע. זה יכול להיות עבורו ויכול להיות עבור האחרים, כי אנחנו נמצאים יחד בספינה אחת, בגוף אחד. אנחנו נגיד שנגיע לאיזשהו מצב, לא נגמור את כל התיקון, נתגלגל עוד פעם. בגלגול הבא אדם מגיע לעולם הזה. אם הוא צריך להמשיך את הדרך שכבר התחיל, הוא בקלות תוך כמה שנים עובר כל השלב ההקדמה וממשיך. לכן כתוב לו, עליך עבודה לגמור, ולא אתה יכול להתפטר ממנה, אלא תעשה מקסימום.
I'm very lazy, and sometimes this creator throws to me desires like to be famed, to be rich, or to know something, and how do I know?
אני מאוד עצלנית מטבעי, אבל לפעמים הבורא נותן לי, ככה זורק לי רצונות, להיות עשירה, מפורסמת וכל מיני כאלה.
How do I know that I have to stop and think, or I have to reach the desire that the creator gives me?
איך אני יודעת אם אני צריכה לעצור ולחשוב, או שאני צריכה לנסות לממש את הרצון שהבורא נתן לי?
אנחנו במשך כל ההיסטוריה התקדמנו על הרצון לקבל הגובר, הגודל, המוגזם כזה, שכל הזמן דחף אותנו לאוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. כל הזמן בריצה לזה ולזה, לתפוס את כל העולם. אפשר בהכל, אם רק אפשר. כל אחד אבל רואה עד כמה שכדאי ועד כמה שלא, בשביל מה, רואה איזה מין גבול שמדי להשקיע זה גם כן לא. אבל בעצם בתוך תוכנו כל אחד היה יכול, רוצה לבלוע כל העולם. במיוחד זה רואים בחלומות. יש לפעמים חלומות, אני חולם שאני לבד בעולם. אני נכנס לחנויות, הולך ברחובות, אין אף אחד. איזה עולם טוב. אם אנחנו מדברים על החוק אמת, שזה נקרא להיות באיזון עם הבורא, צורה אידיאלית שלנו, שאני מסדר את הקיום שלי באיזון איתו בשני המישורים. מישור אחד גשמי, ומישור השני הרוחני. בגשמי אני צריך לסדר את עצמי בצורה הבהמית, גופנית, כי לפי הגוף אני בהמה. מה שהיא צריכה, הבהמה הזאת, זה לתת לה הכרחיות. אם היינו מתפתחים נכון, לא היינו מגזימים לא באוכל ולא במין ולא בכל מיני הבלגן הזה עם כל מיני הדברים שיש לנו בחברה, אלא היינו עושים את החיים שלנו רגילים ורגועים כדי להתקיים. אני לא אומר שכל אחד צריך לחיות באיזה חורבה. לכל אחד צריכה להיות דירה נורמלית, מקום עבודה נורמלי, חופש, זמן מנוחה, ביטוח רפואי וכן הלאה, פנסיה. אבל בצורה שמאפשרת לו קיום רגיל, שכל הכוחות שלו יוכל לתת למשהו שזה שייך לנצחיות, ולא לכמה שנים שהגוף הזה קיים. שאדם שבי לא ישרת את הבהמה שבי, אלא בהמה שבי תתקיים כדי לשרת את האדם שבי. לפי זה צריכים כדאי לברר מה כדאי לי ללמוד, במה כדאי לי לעבוד, באיזו צורה לארגן את כל דבר. פשוט מאוד, לפי זה. אם יש מטרה עיקרית בחיים, נצחית, שלמה, באמת שכדאי להגיע אליה, שהיא אף פעם לא תיגמר ואף פעם לא תברח ממני, לעומת החיים הגופניים, גשמיים האלו, אז לעשות כך שלא יבוא רוחניות, שאני לא אפסיד רוחניות בגשמיות. חבל. ואז אנחנו נמצאים בצורה אידיאלית, באיזון, אם החוק הכללי הזה אין עוד מלבדו טוב ומטיב. מסביר לנו בעל הסולם את זה במאמר מתן תורה וערבות, שאתה חי, תן לחי שלך כמה שאתה תיתן, כמה שהוא צריך. זה הכי בריא בשבילו. מה שאנחנו עשינו עם האוכל, עם כל מיני, עם כל החיים שלנו, אנחנו מגזימים עד כדי כך שאנחנו הורסים את עצמנו גם כן. אז לסדר את החיים, והמשבר הביא אותנו לזה. אנחנו נראה שכל אלו האבטלה, הפשיטות רגל בביזנס, בכל מיני הדברים האלה, הם בסופו של דבר יחייבו אותנו להקטין את החיים שלנו לצורה נורמלית ובריאה. ישארו מקצועות שבאמת אנחנו צריכים אותם לחיים הנורמליים. יהיה מקום לזה לכל המיליארדים אנשים, אבל בצורה רגילה ורגועה. וכל היתר אנחנו ניתן כל כוח הפנימי להתפתחות הרוחנית. אם אנחנו לא נבין את זה ולא נעשה את זה בשכל, המשבר הזה הוא בכל זאת יתקדם ויחייב אותנו כך לעשות. יהיה עוד עשרים שנה. זה לא ייגמר עד שאנחנו לא נתקן את היחס בינינו ועם הבורא. בחומת הקבלה כתוב שמסוף 120 והלאה, האנושות נכנסת למצב שהיא חייבת לתקן את עצמה כולה, כל אחד וכולם יחד. וזה מה שאנחנו היום מרגישים כמשברים, חינוך, גירושין, סמים, טרור, כל מיני דברים. זה הכל נובע מבעיה אחת, איזון שלנו, אם אין עוד מלבדו וטוב ומטיב. אנחנו צריכים לגמור או לא? להמשיך בסדר. אומרים לי עוד להחזיק אתכם שלא תברחו. מה לעשות? הם לא רוצים לתת לנו ארוחת בוקר. בבקשה, עוד.
Доброе утро, Рав. Физики говорят, что человеческий мозг устроен очень просто. Раздражаются нервные окончания, электрический сигнал поступает в мозг, и мы таким образом ощущаем холод, голод, боль и так далее. С точки зрения каббалы, для того, чтобы ощутить духовное, познать его, мы должны развить шестой орган чувств, который к физическому телу никакого отношения не имеет. Можно ли с точки зрения физики объяснить шестой орган чувств, как это работает?
Шалом, Рав. Физикаем умрим, ше адам, мох, эноши, מסודר בצורה כזו שהעצבים מגורים ונשלחים זרמים למוח.
Physicists say that the human brain is built in such a way that the neurons are provoked and then they send their stimuli to the brain.
ואנחנו מרגישים חום, קור, רעב וכו'.
That's how we feel, hot or cold or bad or good, etc.
החוש השישי שאנחנו צריכים לפתח לפי הקבלה, האם אנחנו יכולים להסביר אותו מהבחינה של הפיזיקה?
Can physics explain the sixth sense that Kabbalah says we need to develop?
ואיך?
And how?
שאלה מאוד קשה. לא לפיזיקאים, לא לפסיכולוגים ולא למקובלים, היא בכלל מאוד קשה, כי אחרי כל התופעות של הגלים נגיד, כן, ושל החשמלים, ואחר כך יש כאן פעולות הכימיות והשוואתיות עם הזיכרונות, אני משהו מרגיש. זאת אומרת, יש כבר אני ומרגיש. וחוץ מזה שאני ומרגיש נהנה, איפה זה קורה? אנחנו בודקים חומר, מגיע איזשהו חשמל לאיזשהו מקום במוח ואני נהנה. מי אני שנהנה? אותו אתה שמרגישה את החשמל הזה? אנחנו יכולים למדוד פעולות אלקטרוכימיות, אבל אנחנו לא יכולים למדוד את התענוג. זה כבר רוחניות. זה לא חומר. לכן כשאת אומרת, אנחנו בעולם שלנו נהנים, סובלים, זה גשמיות. איפה בעולם הרוחני אנחנו נהנים וסובלים? באיזה מקום? באותו מקום. איפה שבגשמיות סובלים או נהנים, באותו מקום ברוחניות סובלים או נהנים. המקום הזה נקרא רצון. והוא אחד. אומרים, אם אתה מתכוון במקום הזה ליהנות לעצמו, התענוג נקרא גשמי. שאתה משתמש באותו מקום ולהשפיע ממנו, התענוג הזה נקרא רוחני. רצון זה בכלל לא שייך לגוף שלי, הוא לא נמצא באף מקום, זה כבר מנותק לגמרי מהתאים שלי החומריים. וכוונה ליהנות כך או ליהנות כך, או לעצמי או לאחרים, ודאי שאין בגוף לזה שום דבר. אני יכול להרגיש בגוף תופעות למיניהם בהתאם לזה, אבל שאני מודד איזשהו פעולות חשמליות או כימיות, אני רק מודד תגובה ולא פעולות בתוך רצון. רצון אני לא יכול להרגיש בשום דבר. אני עכשיו לוקח איזשהו משקיע, מרגיש טעם, ריח, נעים, טעים. את יכולה למדוד כל מיני תופעות בגוף ממה שאני לקחתי, אבל את מודדת חומר ואף פעם לא רצון. לכן אנחנו נמצאים באותו רצון, כמו בגשמיות, כמו ברוחניות. הוא וירטואלי, הוא גם עכשיו בנו וירטואלי. הוא לא שייך לחומר בכלל. יש חומר, דומם, צומח, חי, והרצון שבו לא שייך לו. זה כבר איזה בסיס רוחני שיש לכל העולם הזה. גם אלקטרונים, גם מולקולות, גם צורות החיים שמתחברים. הכל מתוך הרצון שאותו אנחנו לא יכולים למדוד. בסדר? מה? מספיק? נו, אז מה אתם תגידו לי מה לעשות, נו? אפשר לציין. הם אומרים שאנחנו צריכים לשיר. נו, מה אתם רוצים לשיר? יש משהו על אין עוד מלבדו? מה? נו, איפה סט שלנו? נו? לשיר. בוא נשיר משהו טוב. יש לך משהו באנגלית? נוסד. רייטמן. נו. נו. אחרת הם כבר ישנו שעה וחצי, אז
towards a goal I run, no time to rest. My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm on cue. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly He is by my side, pushing me. With His loving drive, He evokes this love I can't explain. All I want is for Him to attain. Yes, I can. It is the only way. Yes, I can. Let's turn this night into day. Yes, I can. I'm not turning back. Yes, I can. Let's use this light to attack. We move on. The rain is coming down. The path is tough. If we hold each other up, it really slows us down. We're both so tired. He wants to turn around. We pray together for our strength to grow. Covenant, we're starting to bestow.
Rachel. It is the only way. Yasha Rachel. Let's turn this night into day. Yasha Rachel. I'm not turning back. Yasha Rachel. Let's use this night to attack. Laila.